שלום, אנחנו בפרק כ"ט, פסוק כ"ב, אתה אומר? כן, פסוק כ"ב. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויביא אותה אליו, ויבוא אליה, ויתן לבן לה את צלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן ממקומנו לתת הצעירה בפני הבחירה. תשובה מוזרה, לכאורה. יעקב היה יכול לומר, אז למה לא אמרת מקודם? כן? אז למה יעקב לא עונה כלום? הרי מה הוא אומר לו? מה זה לא יעשה כן במקומנו? תגיד לא יעשה כן. כשאתה אומר במקומנו, אתה רוצה לרמוז משהו. במקומך, אתה הקדמת את הצעיר לבכור, כשלקחת את הברכה. אבל אנחנו יותר ישרים ממך. לא מקדימים את הצעירה לפני הבחירה. ולכן אין לו פתחון פה ליעקב לענות. מה אתה אומר? לא, ודאי שהוא לא אמר מראש כי הוא רמאי. אבל מדוע יעקב לא עונה? זאת השאלה. יעקב לא עונה בגלל שכאילו חשפו אצלו נקודה שהוא לא יכול להסביר אותה בשלב הזה. מה אתה אומר? איך הוא יודע? מעשיו. עשיו סיפר. טוב, ולכן, זאת אומרת שבשלב הזה יש עדיין איזושהי נחיתות מוסרית גלויה של יעקב, למרות שכאמור הברכה נלקחה בצדק, אבל עדיין אין בידו של יעקב להוכיח את צדקתו, לכן הוא שותק. עכשיו כאן הפרק הזה הוא כל כולו פרק של לידת האומה הישראלית. מהו הרקע לכל הסיפור הזה? הרקע הוא הרצון של עשיו להרוג את יעקב. על רקע זה נולדת האומה הישראלית. פירוש הדבר שאנחנו בנו כדי לפתור את הבעיה של האחווה בעולם. אתם זוכרים גם כשיעקב הגיע לחרן, המילה הראשונה שהוא הוציא מפיו הייתה אחי, מאין אתם? כן? כלומר, יעקב הלך לחפש אחווה. ובעצם הסיפור הזה הוא עתיק, כן? כבר למדנו אצל קין והבל, שהבכור מבקש להרוג את הצעיר. וכן מצאנו בין ישמעאל ליצחק, וגם בין יעקב לעשיו. תמיד הבכור מבקש לבטל את השני, והסיבה לכך היא נעוצה בטבע. הטבע מייצר לנו בכורים. הבכור בשעה שהוא נולד הוא בן. משעה שנולד לו אח, הוא הופך מבן לאח. כלומר, ממי ש מוקד ההתעניינות הייתה בו, למי שהופך להיות אחראי על זולתו. משקל, כובד המשקל יוצא ממנו ופונה אל הזולת. לכן, באופן טבעי, הטבע מתנגד לזה, ויש תביעה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. זה מה שלמדנו לגבי קין והבל. כך שאפשר לומר, זה שאחים ירצו להרוג אחד את השני, אפשר לומר שזה נתון טבעי, והשכל גובר על הנתון הזה. הרי ככל ששני אנשים דומים יותר, כך היריבות שלהם גדולה יותר, כיוון שהם מתחרים על אותו גורל. לכן, כשמדובר בתאומים, כיעקב ועשיו, קל וחומר. מה אתה רוצה? שזה אתה מצביע. כן. אם כן, אנחנו רואים שבאנושות בכלל הבכורה נכשלה. צריך עכשיו להקים אנושות מחודשת, איזה מין מעבדה אנושית שבה כל מה שנכשל עד עתה ייפטר מכאן ואילך. לצורך זה נבחרה האומה הישראלית כדי להקים איזה מין בועה שבתוכה כל הבעיות פתורות, וכשהבעיות פתורות בתוך האומה הישראלית אפשר לייצא את הפתרון לאומות העולם. את זה ברור. אם כן, משפחתו של יעקב תהיה כל כולה נתונה לפתרון הבעיה הזאת, פתרון בעיית שפיכות הדמים של הבכור את אחיו. הבה נראה את הדברים. פסוק למד ב' ותהר לאה ותלת בן ותקרא שמו ראובן. למה? לא כתוב למה. מה זאת אומרת בהמשך? כי אמרה כי ראה השם בעוני כי אתה יבני אישי? לא משכנע. משתי סיבות. א', בגלל שאם ככה צריך להיות, להיקרא בשם ראה בעון. ראה בעוני. איפה העוני פה מוזכר? או ראייה. הייתה יכולה לקרוא לו רואה. אבל זה לא רק זה. תסתכל גם בשאר הבנים. כתוב, ותהר עוד ותלת בן. ותומר, כי שמע השם כי שנוע אנוכי ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. זאת אומרת שההסבר לשם קודם לשם. נכון? בפסוק למד ג' היא קודם כל אומרת שמע השם, ורק אחרי זה קוראת לו שמעון. גם בלוי, ותהר עוד ותלת בן, ואת אומרת אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. כלומר, ואילו כאן, ותקרא את שמו ראובן, ולא מסבירים לך למה. אחר כך אומרים, כי אמרה. משמע שיש הסבר נוסף להסבר הכתוב, שמסביר את השם שלו. מה? כן, יכול להיות, אבל יש עוד הסבר שלישי, האמת. ההסבר הלא כתוב. כן, מדוע היא קרא לו ראובן? מה? תודה. מדוע היא קוראת לו ראובן? אז זה בעצם רש"י עונה על השאלה. כן? אבל ברור כאן כל, רציתי להסביר לכם מדוע רש"י הוא הכרחי. רש"י לא סתם אמר את מה שאמר. רש"י יכול היה להסתפק במה שכתוב בפסוק. כן? הפסוק אומר, כי ראה השם בעוני, אלא משמע, רש"י הבין בהחלט שיש פה הסבר אחר שלא כתוב. ראובן פירושו בעברית, ראו בן. מה יש לראות? רבותינו פרשו אמרה ראו מה בין בני לבין חמי. מי זה הבן של חמי? זה יכול להיות או בעלי או גיסי, נכון? הבן של חמי זה או גיסי או בעלי, נכון? אז כאן היא מתכוונת לגיס שלה שזה עשיו, שמחר הבכורה ליעקב, וזה לא מחרה ליוסף ולא ערער עליו. יש לה רוח הקודש, ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש להוציאו מן הבור. כלומר, זה בכור שלקחו לו או שעתידים לקחת ממנו את הבכורה, ולא רק שאיננו רוצה להרוג את מי שלקח לו את הבכורה, אלא שהוא גם נותן לו חיים, רוצה להציל אותו מן המוות. אם כן, הוא אנטיתזה לבכור עשיו. אם כן, זאת התחלה של ההצלחה של מבצע האהבה במשפחת יעקב. וזה נמצא אצל האישה שיש לה דווקא נחיתות מהבחינה הזאת. היא שנועה. כתוב, פסוק למד א', וירא השם כי שנועה עליה. אם כן, האתגר של השנואה זאת האהבה. האם פירוש הדבר שיעקב לא אהב את לאה. כן, כמו שאתה אומר, פסוק למד מוכיח אחרת. ויבוא גם אל רחל, ויהב גם את רחל. מי לאה? אז המילה גם והמילה מי, אלה הן מיליות המוכיחות שלאה אהובה, אלא שרחל אהובה יותר. אם כן, ויהב גם את רחל מלאה. אז מה זה שהיא שנועה? מיד אחר כך, וירא השם כי שנועה. אמרנו לך פסוק למד שאת לאה הוא אוהב, ועכשיו אומרים לך שהיא שנועה. אז מה פירוש לשנוע לפי זה? לאהוב קצת, זה נקרא לשנוע. לאהוב קצת, זה נקרא לשנוע. לעומת זה, מה שאנחנו בעברית מודרנית מכנים בשם שנאה, בעברית מקראית אומרים לסנא, עם דגש. הלא מסנאיך השם אסנה, ויפוצו מסנאיך מפניך. כן, מסנא זה באמת אדם שיש לו איבה גדולה. מה שאין כן שונא, הכוונה מי שאיננו בשלמות האהבה אבל אוהב קצת. זאת הגדרה של לסנוע בעברית מקראית. מדוע אני אומר את זה? כי יש הלכות בנושא הזה. כתוב, כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אם כן, חמור שונאך. איך יכול להיות שיש בעם ישראל מצב כזה שאדם שונא את חברו? הלא נאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך. ויש גם מצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז איך מותר לשנוע? איך התורה יכולה לכתוב פסוק הבנוי על ההנחה שאתה עובר עבירה של שנאה? אמרו חכמים, מדובר במקרה מיוחד. כך נאמר בגמרא, בפסחים, מדובר באדם שעבר עבירה ולא רצה לקבל תוכחה, והלכה היא שמותר לסנותו. מותר לסנוע אותו. אין פה חיוב של ואהבת לרעך כמוך, כי הוא לא מתנהג כרעך. אז מותר לסנוע. מהו היתר לסנוע? לאהוב קצת. עכשיו, יותר מזה, התורה אמרה, אותו אחד שמותר לך לסנוע, אתה צריך לעזור לו כשהחמור שלו רובץ. מדוע אני צריך, ואם יש לי שני אנשים, אחד שלא עבר עבירה והשני שעבר עבירה, אז ההלכה מקדימה את העזרה לעבריין על פני העזרה למי שאיננו עבריין. אומרת הגמרא, מצווה בשונא כדי לחוף את יצרו. אני לא מבין, כאן זה התוספות כבר שואלים את זה במסכת פסחים. מה פה לחוף את יצרו? הרי אם מותר לשנותו, אז אין פה שום יצר, אין פה שום יצר הרע. על כל פנים, זה יצר הטוב. מותר לי לשנוע אותו. אתה אמרת לי לפני שתי דקות שמותר לי לשנוע אותו, אז למה אני צריך עכשיו לחוף את היצר הזה? אומרים התוספות, משום שלא הותרה שנאה גמורה, ואם אתה לא תעזור לו, הוא ירגיש את היחס שלך אליו, שנאמר, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, ואז הוא ישנא אותך, ואתה תרגיש את השנאה הזאת בו, ואתה תשנא אותו יותר, וכך הלאה, עד שאתה מגיע לידי שנאה גמורה, ואת זה התורה לא התירה. כלומר, גם כשהתורה נותנת היתר לשנוע, מדובר רק בקצת אהבה, אבל לא חס וחלילה יותר מזה. מה? לא, קצת שנאה לא. מותר קצת אהבה ולא כל מלוא האהבה. וזאת למה? כי לא, אתה לא יכול להישאר אדיש לעובדה שאדם לא היה מוכן לקבל תוכחה. העבירה צריכה לזעזע את הנפש שלך. זה חלק מהבריאות הנפשית. כתב מהר"ם מלובלין, והובא בקונטרס אהבת יונתן מאת רבי יונתן וולינר, והודפס על ידי החפץ חיים בסוף ספרו אהבת חסד. שכל מה שאמרנו עכשיו זה בזמן שאדם יודע להוכיח. אמנם מצוות תוכחה לא בטלה, אבל אין אנחנו יודעים בוודאות כשאנחנו נותנים תוכחה שנתנו את התוכחה באופן הראוי. לכן יכול להיות שזה שאותו אדם לא מוכן לקבל את התוכחה זה בגלל שאנחנו לא יודעים לעבוד כמו שצריך, ולכן אין אפילו אותו היתר קדום של הגמרא לסנוע, היתר הזה בטל, ואז ממילא יוצא שחוזר החיוב של ואהבת לרעך כמוך אפילו כלפי רשעים גמורים. כך פוסק החפץ חיים בשם רבי יונתן וולינר בשם מהר"ם מלובלין. כן? כדאי לדעת את זה. מדוע? מישהו אמר לי ימח שמם יהודי זה וזה 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 וזה. אמרתי, רגע, אבל זה אסור. אמר, אבל הם רשעים. אמרתי, תינוקות שנשבו, איזה תינוקות שנשבו? היום יש כל כך הרבה רבנים שצועקים, זה תינוקות שנשבו? אמרתי, אולי יש שם צועקים? כן? זה מה שגורם שעדיין התוכח לא התקבלה. כן. לא שומע. לא שומע. ויאהב גם את רחל, נכון. כתוב מילה. יש עוד מילה אחרת, כן. נו. נקייה, נכון. למה מה? סנועה. כן. מדוע התורה אמרה סנועה? הרי זה לא לשון נקייה, נכון? זה לא לשון לא נקייה. זה נקרא קצת אהבה. דבר שני, זה בא לתת ביקורת. זאת אומרת, אל תחשוב שאם אתה אוהב את השני יותר, שאת הראשון רק אהבת, צנת. זה בעצם לימוד. כן. לא, זה לא שעם ישראל זה בדיעבד. מסביר לך את הרקע של ההופעה של עם ישראל. הרקע של ההופעה זה הנפילה של האנושות. לא יודע. כן. כן, בוודאי. זאת אומרת, מצוות תוכחה לא בטלה. רק אנחנו לא בטוחים שיש מי שיודע להוכיח. ולכן, המסקנות המתחייבות ממצוות התוכחה בטלות. בסדר? כן. זה כמו שלמשל, אחד פעם כתב לרב צבי יהודה, עוד בחיי הרב קוק, כל מיני קושיות שהיו לו על הרב. אגב, זה עובד המיקרופון? כן. כל מיני קושיות שהיו לו על הרב. אבא שלך עושה ככה, אבא שלך עושה ככה, ואז הרב צבי יהודה היה צריך לענות. אחת הטענות זה מדוע אבא שלך כותב את דבריו בסגנון נציונלי ולא בסגנון תוהק. תורתנו הקדושה. נציונלי פירושו לאומי. כן? נון א' ת' צדיק יוד א' נון א' למד למד עין. כן. מדוע הוא כותב בסגנון נציונלי ולא בסגנון תוהק? אז על זה עונה הרב צבי יהודה, שכאשר נותנים תוכחה לאדם, צריך לדבר בשפה שהוא מבין. ואם אתה בא לתת תוכחה לדובר אנגלית בשפה הטורקית, אז זה לא נקרא שקיימת מצוות תוכחה, למרות שאמרת לו כל מה שצריך לומר. אבל הוא לא מבין. אז אותו דבר, אם אתה מדבר בסגנון תוהק, לא מבינים את התוכחה. לכן צריך לדבר בסגנון נציונלי. בסדר? כן.
אין לה נמצאת אותך כמו אין לה תמורה או אבל תמורה
מכיוון שאין מצוות תוכחה ברורה בימינו, לכן יש רק חיוב של אהבה. כן? בוודאי. כן. אהבה קצת? מה פירוש השאלה? קצת והרבה? קצת זה קצת והרבה זה הרבה. לא יודע, זה קשה למדוד. צריך אהבומטר. ומה אתה אומר? איזה חיוב? ואהבת לרעך כמוך. רעך זה ישראל. כן, מה השאלה עכשיו? אם אתה לא בטוח על האדם שהוא יהודי, אז איך ספק דאורייתא? שדינו? יחומרא. כן. נכון. הרי האחים של יוסף, ודאי שאהבו אותו, הרי היה שלא הרגו אותו. אבל לא הרגו, אמרו כי אחינו וזרינו. כן, אנחנו רואים שהנושא של אהבת הבכור לאחיו, הדבר הזה הצליח במשפחה של יעקב. אבל זה לא כל כך פשוט. כי זה משפח, זה, למשל, מה שקורה עם ראובן, לאה רואה את זה ברוח הקודש, אבל זה לא הוכח במציאות. כלומר, עדיין לא נולד יוסף, עדיין אין אותה התמודדות על הבכורה, וגם האופן שבו ראובן רצה להציל את יוסף, זה לא היה מוצלח. אם כן, אפשר לומר, זה התחלה טובה, אבל זה עוד לא זה. לכן במשפחה של יעקב ייוולדו זה אחרי זה ארבעה בכורים, משפחה משופעת בבכורות. הבכור השני שנולד זה בפסוק, בפרק למד פסוק ד', אולי לפני כן, פסוק ג', ותומר, מדובר על רחל, הנה אמתי בלהה, בוא אליה ותלן על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. כלומר, מה הנחת היסוד? שאם בלהה תלד, אז בסוף גם רחל תלד. מה? לפי העיקרון ש לא העיקרון אלא המציאות, שהרבה פעמים הורים מאמצים גם נפקדים בעקבות האימוץ. זו התופעה שגם היום ידועה. מאמצים ילד ואז ההכרה נפקדת. יש קשר פסיכולוגי כנראה בין ההכרות לבין העובדה שאין ילד בבית. אז יש ילד, יש איזה תינוק מתוק, זה גם גורם איזה שינוי פסיכולוגי שגורר בעקבותיו שינוי ביולוגי. כן, לא שומע. נו, כן, ודאי. מה אתה אומר? אז זה לא הנושא עכשיו. עכשיו, כן. נכון, גם בורא פרי העץ. נו, אבל בשביל זה אתה לא תשקט את התפוח. טוב, ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב, ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן, ותומר רחל דנני אלוהים וגם שמע בקולי ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. כלומר, דן הוא הבכור השני במשפחה, הבכור של בלהה. הוא יותר גדול מראובן, כי ראובן צפתה לאה שהוא עתיד בבוא הזמן לרצות להציל את אחיו. דן נולד מלכתחילה כדי שאחיו ייוולד. הוא לא היה נולד עם מלא זה. בכורה מסוג חדש, בכורה שמטרתה שיוולד האח השני. כן, מה אתה אומר? בוודאי. לא, 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 לא כמו שאתה אומר, סליחה, אני מצטער. כן? ותלת על ברכי, כן, זה שאני אגדל אותו. מה זה תלת על ברכי? שאני אגדל אותו. ועל ידי שהיא תגדל אותו, אולי גם אנוכי. לפי דבריך, לא, כתוב כאן, ויבנה גם אנוכי. לא, אבל... זה הדבר הפשוט, לא יודע, זה המנהג הרגיל. זה דבר מצוי. גם ראית בשרה, כשהיא נתנה את הגר, אז מה, ויבנה גם, איך כתוב שם? אני חושב שכתוב אולי. רק רגע, רק רגע. בפרק תזיין. כן, תזיין ב', ותאמר שרה אל אברהם, הננה עצרני השם מלדת. בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. מה זה אולי? לפי דבריך, ייבנה. האולי הזה מראה שיש ציפייה שבזכות זה שהיא נותנת את הגר לבעלה, גם היא תיבנה. אולי היא תלד, אתה אומר. בסדר. לא יודע, רשי כאן כותב ייבדה ממנה בזכות שהכניס צהרתי לביתי. לא יודע, בפשוט אני לא מבין ככה. טוב, על כל פנים גם רואים כאן כל האווירה של הפרק. האווירה של הפרק זה פתרון בעיית האחווה. אז גם פה, מה? גם רשי פה אתה אומר, נכון? אה? נכון. אמר לה, כן, מה הוא גם? אמרה לו, זקנך אברהם היו לו בנים מהגר, וחגר מותניו כנגד שרה. אמר לה, זקנתי הכניסה צרתה לביתה. אמרה לו, אם הדבר הזה מעכב, הנה עמתי. ויבנה גם אנוכי מנה כשרה. פרוד רשי הבין כמון. כן. כן, אבל זה בן שפחה. ותרא לאה, עכשיו זה פה בפסוק ת', ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה, ותל את זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה בגד, ותקרא את שמו גד. עכשיו יש פה דבר מעניין, זה בכור שלישי במשפחה. הבכור השני, כשנולד, הוא בא לענות על מצוקה. מצוקתה של רחל, שאין לה בן. אז אמנם הוא נולד כדי שיוולד לרחל בן, אבל המצב הזה היה מצב של מצוקה. אבל כשלאה רוצה עוד בנים, ובגלל זה נולד גד, זה כבר פינוק. הרי ארבעה בנים יש לה כבר. אז לא, המצוקה איננה גדולה כמצוקתה של רחל. לכן לא היה כל כך הכרח שגד ייוולד. ואף על פי כן הוא נולד, כדי שיוולד יששכר. זאת אומרת, זה מוכנות להיוולד בשביל שלאישה אחת שיש לה כבר ילדים, ייוולדו עוד ילדים. עוד יותר גדול. אין הכרח. אבל יש משהו עדיין בשלושת הבכורות האלה שהם באים להציל או באים לתת אפשרות ללדת לאישה שאיננה אימם. הם פועלים בשביל הבן של רחל, אבל ראובן הוא הבן של לאה, דן הבן של בלהה, וגד הבן של זלפה. רק האבא משותף. אז לתת לאישה האחרת של האבא ללדת זה עדיין לא כל כך קשה, כי אין ממש תחרות. זה לא ממש אותו גורל, כיוון שזאת אימא אחרת. החידוש היה, כשאנחנו מגיעים כבר לבכור הרביעי, הבכור הרביעי זה יוסף. בפסוק כך בית. את יישא, יישכר, לא יישסחר, יישכר, נו, אז מה הבעיה? כן, ודאי. לאה ראתה שהיא עמדה מלדת, ולכן היא נתנה את זלפה ליעקב, כדי שהוא ילד בן, כדי שהיא תלד בן, והיא תגדל אותו, ואז על ידי זה גם היא תלד עוד ילדי. בסדר? כן. מה? גד, אתה שואל מה הפירוש של מילה גד? אני בא, אתה שואל מה הפירוש של מילה גד? גד זה מתנה. כן. פסוק כף ב' ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה ותהר ותלת בן ותומר אסף אלוהים את חרפתי ותקרא את שמו אסף. ככה היה צריך להיות כתוב. אם הוא קרוי, אם מה שהוא עושה זה שהוא אוסף את חרפתה, אז היא צריכה לקרוא לו אסף. ותקרא את שמו יוסף למור, יוסף השם לי, בן אחר. זאת אומרת, הוא הבכור הראשון בהיסטוריה שנולד כדי שיוולד בן אחר לאמו, לא רק לאביו. אז זה התיקון המוחלט של עשיו. מכאן ואילך יש עליונות מוסרית ליעקב על פני עשיו, המאפשרת לו לשוב ולשאת את פניו בארץ ישראל. לכן, פסוק כ"ה מפורש, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. נא לראות את רש"י. כאשר ילדה רחל את יוסף, משנולד שטנו של עשיו. זה בדיוק העניין. כלומר, לזה חיכינו. כל המשפחה הזאת נולדה מתוך מצב של נחיתות מוסרית כלפי עשיו. שעשיו אומר, גזלתם ממני את הברכה. ולכן עשיו רואה לעצמו הצדקה מוסרית להרוג את יעקב. במשפחה של יעקב עובדים על יצירת בכורה מסוג חדש, היכולה להתמודד בהצלחה מוסרית מול עשיו. ברגע שזה הצליח, יעקב אומר, אני יכול לחזור הביתה. סטנו של עשיו במובן המוסרי. כן.
להתמודד עם
עשיו
זה
כאילו לסתור
את
הטענה
שלו שיעקב חוזר לברכה?
כן, להגיד שיעקב, זה בא לסתור את הטענה שיעקב איננו ראוי להתנהג כבכור. כן, גזלת את הבכורה. אני הייתי הבכור, אומר לו יעקב, תראה איזה בכורה אני מקים. בכורה טובה משלך. ולכן, ברגע שנולד יוסף, אין כבר צורך בגלות הזאת, נולדה הזהות הישראלית היכולה להתמודד עם עשיו. זה לא תחמון, זאת היא עובדה שהמשפחה של יעקב בנויה על יסוד מוסרי יותר עליון. בסדר? מאותה שעה הוא יכול להיות ישראל. כן. אבל אתה צודק, כל זה בדיעבד מבחינתו של יעקב. אני שואל למה מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, למה הוא עשה את זה? הרי דע לך שכל בדיעבד הוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. כל בדיעבד זה הלכת תחילה שבה לכת תחילים. לא, יוצרים זהות כזאת. יוצרים זהות כזאת. אחרי הזהות, המעשים יוכיחו. אפשר לקבל את אגרות ראייה חלק א', למשל. אגרות ראייה א'. יש פה, לא. יש אגרת המכונה כף, בגלל שהיא האגרת העשרים. אני קורא לכם פסקה קצרה בתוך האיגרת הזאת. הנה כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי. מה זה השלטון הלאומי? למשל, סנהדרין. מה הסמכות של הסנהדרין? לסכול מחללי שבתות. לדוגמה, כן? אתה רואה מישהו ככה עבר בכביש, תופסים אותו שני עדים, כניסו לסנהדרין, סוקלים. זה השלטון הלאומי בכל מאו כוחו. אומר הרב, כדי למלא במעצב שהדבר הזה הוא אפשרי, והראיה, כשאין סנהדרין, לא סוקלים מחללי שבתות. יש כזה כנראה איזשהו קשר. אמנם למונעו לגמרי, גם כן לא ייתכן, כי האופי הרוחני של האומה הוא ברוך השם תמיד חי, ודוד מלך ישראל חי וקיים. על כן, זאת היא עצת השם. כלומר, יש איזו התערבות של ההשגחה. שיפלי עצה הגדיל תושייה, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נגרע כוח היכולת. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסדר שלא תוכל להוציא אל הפועל את כל מאווייך. דוגמה קלאסית, שלושת השבועות. הקדוש ברוך הוא סידר שאתה תהיה תקוע בגלות כל זמן שצריך. שכפי אותו המיעוט, ומניעת היכולת, כלומר זה כשאנחנו מנועים מלעשות, היא לנו לעדה על חפץ השם. כלומר, כשאתה לא מסוגל לעשות, סימן שהשם לא רוצה. כן? כמו אותו צדיק שהייתה לו מצווה, שהוא היה מאוד מקפיד עליה, מהדר בה הרבה הידורים, ומחמיר בה הרבה חומרות. יום אחד נאנס ולא עשה את המצווה. הוא לא יכול היה. ואז אותו צדיק שמח שמחה גדולה. שאלו אותו, למה אתה שמח? הרי אותה מצווה שאתה כל כך מחבב אינך יכול לקיימה. הוא אומר, כשאני מקיימה, הערך של המצווה זה לפי ההשקעה שלי. וכפי ההשקעה שלי, כך ערך המצווה. אבל עכשיו אני מנוע מלעשות, למרות שהייתי מאוד רוצה לעשות. מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. כאילו מי עשה? הקדוש ברוך הוא עשה. וודאי שהקדוש ברוך הוא עשה את זה באופן היותר מושלם. ולכן הוא שמח על זה שהוא נאנס מלעשות את המצווה. מובן? אז גם פה אומר הרב, מניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם. ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. לפעמים מניעה מעשית, כמו יראת מלכות וכיוצא בזה, שאתה מפחד מהגוי, ולפעמים מניעה רוחנית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. וכשישנן מניעות כאלה, הננו מרוצים בזה, מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה. ואך לזה הננו מוצאים בירושלמי, שרשבי, שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם משום דלת ענן חכים מדן. זאת אומרת, יש מצבים שמבחינתך הם בדיעבד, אבל אחרי שהם נעשים אתה מבין שזה כך היה רצון השם. אז כך גם לגבי החתונות של יעקב, כן? נו, כן, אז חפץ יעקב היה רחל ונמנע. הוא לא רצה עוד שלוש נשים, נכון? נכון? איך אתה יודע? יכול להיות שהוא היה נושא את רחל. נגיד שיעקב אבינו היה נושא את רחל בלבד. אז הוא היה מוליד את יוסף, והיה אומר יוסף השם לי בן אחר, או היא הייתה אומרת יוסף השם לי בן אחר, והיה מצוין. או יכול להיות שזה לא היה קורה בלי המרירות של ציפיית הילדים. לכן זה טוב שזה קרה, כי זה חינך את משפחת יעקב להעריך את זה שיש עוד בן. זה אינטרס אישי? זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כלומר, זה אגואיזם קדוש. זה מותר. האגואיזם הזה הוא, כלומר, האגואיזם שבאידיאל, הרגשת ההנאה שיש בקיום האידיאל, זאת הנאה כשרה. כן? זה מה שאמרה חווה גם. קניתי איש את השם. כן? תמיד יש בבעיה הזאת, שאני עושה את הדבר למען עצמי או למען השם. אני נהנה ממה שאני עושה למען השם. אז זה בסדר? זה בסדר. מה אתה אומר? נכון. אבל אנחנו יודעים מהסיפור של קין והבל שהבכורה מלכתחילה רוצה להרוג את הקטן. למה לא בן נוסף?
אבל אתה בן אחר, אחר מאישה אבני, או משהו אחר מהמה.
לא יודע. מה? לא יודע. אם כן, הפסוק כ"ה הוא גולת הכותרת של הדבר הזה. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. עכשיו, זה מובן, כן? כלומר, יוסף בגימטריה ציון. ברגע שהייתה ההסתדרות הציונית, מבין יעקב, הגיע הזמן. וכאן, למרבה הפלא, זה מתעכב. העיכוב הזה הוא משמעותי, זה מוסיף פרק שלם בתורה, העיכוב הזה. כן, כל פרק למד, פרק ארוך מאוד על העיכוב של יעקב. גם פרק למד א'. כן, מה רוצים מאיתנו שם? איך יעקב במשך 6 שנים עושה תחבולות כדי לקבל משכורת בתור כבשים? פשוט לא יאומן הסיפור הזה. כן? מה אתה אומר? לבן הוא הבוס. כן, שלחני זה משון ללוות, ואברהם הולך עמם לשלחם. גם כן. עכשיו, זה יש גם סן עדי אנימוס, כן? לא יפה כאילו ללכת סתם כך. כן? מה? כן, נכון. אבל השאלה היא, למה הוא צריך להתעכב עוד 6 שנים שלמות אצל לבן, רק בשביל הכבשים? כאן אנחנו נכנסים לרעיון יותר כולל. בעצם, מפני מה יעקב יצא לגלות? בשביל לעשות 2 דברים. להקים משפחה ולהביא כבשים. אלה הן 2 המטרות של הגלות. איך אני יודע? זה כתוב במפורש בפרשת לך לך. ויאמר אל אברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כן, המטרה של הגלות היא לצאת ברכוש גדול. זאת המטרה. מה? מה? זה שאלה אחרת. אבל קודם כל, למה הוא נשאר? הוא נשאר כי הוא רוצה להביא רכוש גדול. כי זה בעצם היעד של הגלות. יצאנו לגלות להביא משם כסף וזהב, או במקום שבו מגדלים כבשים, הלכנו להביא כבשים. מה, אי אפשר לגדל כבשים בארץ? שאתה כל כך להוט על כבשים של לבן? כן, באמת, כל התופעה הזאת היא מאוד מוזרה. שלא לדבר על מה שהמקובלים ראו בפרק הזה, על כל העקודים והנקודים והבירודים והמטולאים והמקושרות והעטיף הצון, שכאן ראו המקובלים את כל הסודות של בריאת העולם בכלל. הלכו לחפש שם. אלא שאם אנחנו זוכרים, בעצם מה התורה מספרת על הגלות? כי בציור המקובל אנחנו אומרים ככה: הגויים יושבים במקומותיהם. הם לא בגלות, הגויים. והיהודים יוצאים אל הגויים בגלות. אבל לפי הסיפור של התורה זה בדיוק הפוך. הגויים הם בגלות, מאז דור הפלגה, מאז מגדל בבל, נתפצלה האנושות פצלות פצלות, והזהות המקורית של האדם עבדה, ואז עם ישראל יוצא אל אומות העולם כדי להוציא אותם מגלותם. כלומר, כדי ללקט את ניצוצות או את השרידים, הרסיסים של הזהות המקורית של האדם שנמצאים בכל אומה ולשון, ואנחנו מביאים אותם בחזרה לכאן. ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי? גם דרך סוגי היהודים השונים העולים מכל, מכל גלויות ישראל, וגם דרך הרכוש התרבותי שמועלה משם. כן? למשל, הזהב של מצרים, משהו שעסקנו בזה כמה פעמים, הזהב של מצרים היה חשוב מאוד. הוא הזהב שעל ידו שורה שכינה בעולם, כי הרי ממנו עשו את המשכן. אבל אותו זהב, כשהיה במצרים, אי אפשר היה להשתמש בו, כי הוא היה מעורב בפסולת. אז הבאנו אותו אל המעבדה, ובמעבדה עושים הפרדה בין שני סוגי זהב. האחד, אנחנו תורמים אותו לעגל, ואחד, תורמים אותו למשכן. ואז הזהב המשכני נשאר מזוקק באומה הישראלית. אם כן, אפשר לומר, גם הכבשים של לבן, יש בתוך הכבשים של לבן רכוש גדול, אבל צריך לדעת איך להעלות אותו. יש איזה ניגון שמייחסים אותו לבעל שם טוב, שעד היום הזה החסידים מנגנים אותו, והם אומרים ככה, שהבעל שם טוב אמר, את הניגון הזה שמעתי כשהייתי כבשה בצון של יעקב, ויעקב היה חוזר מן העבודה עייף ויגע, והיה יושב לידי ושר באוזני את השיר הזה, ומאז אני יודע. ומה אומר בעצם הבעל שם טוב בסיפור הזה? אני הייתי, כלומר, הכבשים האלה של יעקב זה שורשי נשמות ישראל, זה הצון של יעקב. אגב, כתוב מפורש בספר יחזקאל, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם. כלומר, התחלתם בתור צון. אחר כך התברר, אדם אתם. מה זה אדם? אדם הראשון. אדם הראשון זה אתם. אתם אתם נאום השם. איתך זה התחיל כצון. מה? מה עשו אצל לבן? לבן זה קליפת ארם. כלומר, זה מי שמתחרה בישראל. לפי מה שלמדנו, במשפחת תרח היו אופציות שונות בדבר הגורל של המשפחה העברית. בוודאי אתה זוכר כשלמדנו פה את השיעורים על סוף פרשת נוח, אתה בוודאי זוכר, אבל למה לא שמעת את הקלטות? אז למדנו שבעצם המחלוקת הייתה בין ארבעה סוגים של אנשים במשפחה העברית. אבי המשפחה, תרח, היה בעד שיבה לארץ מסיבות לאומיות, לא מסיבות דתיות, שהרי הוא היה עובד עבודה זרה. כן? אבל הוא היה בעצם הציוני הראשון, הוא רצה לחזור לארץ כנען. לעומת זה, נחור החליט שהיעד של האומה העברית זה להיות שתול על גבי תרבות אחרת, ומשם להשפיע את המסר של עבר הקדמון לאומות. כלומר, יש גלגול מודרני של הדבר הזה, קוראים לזה קוסמופוליטיות יהודית. והעמדה של אברהם הייתה שיבה לארץ מסיבות לאומיות דתיות, ואילו הרן ייצג את היותר מצוי, זה המסופק, והרן מת בשואה. וככה מסופר במדרשי חז"ל, שמה שכתוב, היה מות הרן על פני תרח אביו באור כסדים, הכניסו אותו לתנור. אז זאת אומרת שהמסתפק נספה בשואה, ויש עדיין אופציה מתנגדת לבית אברהם, נקרא בית נחור, שממנו בתואל ושממנו לבן ומשם רחל, לאה ורבקה, רחל ולאה. זאת אומרת, יש עכשיו, האופציה הארמית הזאת היא נושאת בקרבה קודש. הרי היא לא סתם נולדה, היא נולדה על מנת להוציא אל הפועל את האידאל העברי של תיקון העולם. לכן יש שם ניצוצות של קודש שצריך לדעת להוציא משם בדמות האימהות. לכן לא במקרה האימהות נולדו שם. עכשיו זה גם מסביר דבר מעניין שאמרו חז"ל, שביקש לבן הארמי לעקור את הכל. בעצם זה די עולה מהפסוקים, הוא רצה להשמיד את כל משפחת יעקב, כולל הבנות שלו וכולל הנכדים שלו. רצה להרוג אותם. מה קרה? הוא כל כך אוהב אותם. אלא כל זמן שיעקב נמצא אצל לבן, הוא מהווה הוכחה חיה לניצחונה של השיטה של נחור ולכישלון שיטתו של אברהם. מאותה שעה שלבן, שיעקב יוצא מלבן, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת הנחורית. ולכן רוצה לבן להרוג אותו. מי מהמשפחה של לבן במיוחד יוזם את זה? הדברים מפורשים בפסוק בפרק למד א', פסוק א', וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה, וירא יעקב את בני לבן, והנה עינינו עמו כתמול שלשום. מי הם בני לבן האלה? כלומר, בני לבן הם אלה שרוצים להרוג את יעקב. מי הם? לפי חז"ל, אחד מהבנים של לבן זה בלעם. בלעם בן בעור. כן, בעור הוא לבן, בלעם בן בעור זה בן לבן. יוצא לפי זה שבלעם הוא האח של רחל ולאה, הוא הדוד שלנו. זאת אומרת, הוא עומד באותה עמדה, באותו מפנה בהיסטוריה, שבו יש עדיין אפשרות למנוע את הולדת האומה. לכן הוא נקרא בולע עם, או מבלה עם, הוא מחזל מסכת סנהדרין. כלומר, הוא עדיין האב האמינה שישראל לא יהיו. לכן אומר לבן, אומר בלעם בפרשת בלק, מן ארם ינחני בלק מלך מואב. מהררי קדם, זה סיפור הישן, לך ארה לי יעקב ולך זוהמה ישראל. אז, אבל ברור שהעיכוב הזה של יעקב אצל לבן היה הכרחי, היה צורך להישאר איזה שש שנים ללקט את הניצוצות מבית לבן. וכאן יש סכנה, כי ברגע שאתה מבחין שהגיע הזמן של היציאה מהגלות, יש לך תמיד שאלה. נכון, הגיע הזמן לצאת, אז צריך ללקט את שארית הערכים של אומות העולם כדי להביא אותם לארץ ישראל, כי אנחנו רוצים שזאת תהיה הגלות האחרונה. ולכן תמיד יש ליעקב אבינו ספק, מה יקרה אם הוא ישאיר כבשה אחת? מה הוא יצטרך לעשות? צריך לחזור עוד פעם, הוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. לכן בהכרח הוא מתעכב קצת, ולכן הוא עומד תמיד בסכנה, דווקא אחרי שהגיע הסימן לחזור לארץ תמיד, וכאן מגיעה הסכנה של שואה. הייתה לו הצהרת באלפור, התעכב קצת, אז יש סכנה. כן? לא שומע.
זה ממש
אני יודע, חז"ל דנים בראשית רבה לגבי גודל צונו של יעקב. לא 600 אלף, הרבה יותר מזה. כן? שם שואלים איזה כמות של כבשים היו לו, כמה שברים, כמה זה, ואז שואלים וכמה כלבים היו לו. ככה הגמר בראשית רבה שואל. אומרים 60 ריבו כלבים. 600 אלף כלבים היו לו ליעקב אבינו. מה זה הכלבים האלה? הכלבים שומרים את הצון. אז צריך מי שישמור על צון ישראל 600 אלף כלבים כדי לשמור, כי יש 60 ריבו נשמות שם.
איך יעקב נפטר בלבן?
מה, לא שמעת על המשתמדים? זה בעיה, אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה, נגיע לזה, כן.
מה
מתעכבים? כן, יש, זה קרה לנו שלוש פעמים בהיסטוריה. זה קרה לנו כשיצאנו ממצרים, התעכבנו שם לקחת את הכסף והזהב, אז ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם. זה קרה בימי זרובבל בן שאלתיאל, שכבר הייתה הצהרת קורש ונשארנו יותר מדי זמן, ואז בא המן וניסה את השואה. וזה קרה גם במאה ה-20 כשהייתה כבר הצהרת בלפור וקצת התעכבנו. השם ישמור. טוב, זהו.